שלום. אני מבקש רשות לעשות לסגור את מה שפתחנו אתמול, לעשות איזה חזרה ככה, לדייק קצת יותר ונתקדם בעזרת השם. בסדר, אז אתמול עשינו מהלך שניסינו למפות את הסוגיה ולראות את המהלך שעולה מתוכה כשקוראים אותה לפי הסדר הכרונולוגי שבה הדברים נאמרו. כן, ופתחנו בבית שמאי ובית הלל, שמובאים פה בברייתא בבלית, כמו ברייתא שמופיע רק בבבלי. קשה מהקשר הדברים בברייתא בכלל להבין על מה היא מדברת. פשוט קשה. כי מביאה משפט חלקי, בפשטות יש בתוכה מחלוקת, זה דבר ראשון. שנית, שאלנו מה זה מקנח, מה זה מדיח. קודם כל רואים פה יסוד של שתי שיטות ניקיון, מקנח מול מדיח. היות וזה נראה מחלוקת, אז הפשטות שיש פה איזושהי מחלוקת, איזו שיטת ניקיון להשתמש. אישית אני נוטה לדברי התוספות להניח שמדיח מנקה יותר טוב ממקנח. ותילל אמרו לא מספיק לקנח, צריך גם להדיח, אבל אני מדגיש, אם כך קוראים את הברייתא, מסתבר שהם מדברים על ניקיון של אותו אזור, של אותו דבר, בדיוק. בית שמאי אמרו תקנח, ותילל אמרו לא, את מה שבית שמאי אמרו לקנח, אנחנו אומרים לך אתה
תדיח.
אותו תדיח, כן? ואיזה אזור מסתבר שמדובר עליו, אני לא יכול להגיד שזה מכריע, אבל אני לא יכול להגיד, סליחה?
נראה שזה הפה.
זה הפה בגלל רבי זרע.
לא, בתחילת הוא אומר את זה, אם לבית שמאי אומרים
מקנח, בסדר, רש"י אומר את זה בגלל רבי זרע. כלומר, זה לא... רש"י כבר אומר את זה בגלל רבי זרע, אבל בגדול, אני לא יודע איזה אזור, אני... אתמול אמרנו, בוא נחפש את פרויקט השוד, נראה מה מנקים התנאים, מה הם מקנחים, מה הם מדיחים. קודם כל לא מצאנו אף פעם את הפה, לא מצאנו. שנית כן מצאנו בדברי בית שבת אל מחלוקת על הידיים, וגם כשאתה שם אותו על המסגרת המושגית של המשנה, שאומרת שאסור לעלות כל הבשר, אסור לעלות אותו עם הגבינה על שולחן אחד, אנחנו יותר מסתבר שאין בכלל מקום לחשוב על הפה בשלב הזה, ו... לכן הנטייה הייתה לחשוב או על כינוח או הדחת הידיים. ודאי יש המוראים כנראה שככה פרשו את זה. נראה את זה מיד. לעומת זאת, סליחה, אני גם הצעתי אולי איזה רעיון, שאולי זה כינוח השולחן. אז זה בגדול השלב הראשון של בית שמאי ובית הלל. כן, בבקשה.
מה עם השאלה? מה עם השאלה? כינוח
מקומן. לא הספקתי לבדוק. יואל, בדקת? אז... התפקיד שלך זה להזכיר לי את זה שאני שכחן, בסדר? תזכיר לי.
הדבר היחיד שחשבתי על זה הפיקומן. ברור כינוח להשאיר טעם.
זה לא ברור שזה הפירוש של הפיקומן. כלומר, הפיקומן זה מילה ביוונית. אני אפנה אותך, רב שאול ליברמן כתב על זה בשני מקומות. אחד בירושלמי כפשוטו, ממש לקראת הסוף. זה שני עמודים לפני סוף הספר. וגם בתוספת הכפשוטה על תוספת הפסחים. ובשניהם הוא מפרש שהפיקומן זה החלק באמת האחרון של הסעודה, אבל לפי הפרשנות שהוא נותן שם, לפי המקורות גם היווניים, לא ברור שהעניין הוא הטעם. כלומר, אני אשב איתך לזה מחר, בסדר? פשוט אני אחרי השיעור הולך מהר, אז מחר. אבל בכל אופן, מבחינת הבית שאני, לא ברור בכלל על מה ולמה לקנח או להדיח. כלומר, על מה מדובר? טוב, כשאני מתקדם בסוגיה, אני יכול לומר, אנחנו רואים בפירוש המוראים שמשתמשים בכינוח והדחה. כן, המונחים האלו, רב זרע מדבר על כינוח הפה, אבל רב זרע מדבר, וזה מה שהטריד את הסוגיה, על מה הוא מדבר? רק על כינוח. על מה הוא שכח לדבר? על הדחה. נכון? ולכן זה גרם לגמרא מה לומר, לא יכול להיות שרב זרע מדבר בית שמאית. נראה בהמשך שיש פה עוד אנשים שמדברים בית שמאית בסוגיה. כן, נדבר על זה בהמשך. אגרא, אני כבר רומז, אגרא גם מדבר בית שמאית, שתדעו. נדבר על זה בהמשך. אני אסביר. למה? כי הוא מנסה להבדיל בנוף לבשר. לעומת זאת, בית הלל, מה אמרו לנו במשנה? שלא מבדילים בנוף לבשר. כלומר, כל תני אגרא, אני יכול לומר ככה, פתחנו בית שמאי ובית הלל, יש לנו שני בית שמאי ובית הלל, בשניהם נגלה המוראים שמדברים בית שמאי. כאילו, לדבר על כינוח בלבד, זה הגמרא אומר, זה בית שמאי. ולכן מה הגמרא צריכה לומר? לא. לכן מה הגמרא צריכה לומר בעקבות זאת? רק בגלל הבעיה הזאת. כלומר, זה לא בגלל הפרשנות הפנימית של הברייתא, זה בגלל הרצון שרב זרע לא יהיה בית שמי, לכן מה אומרת הגמרא? חייב להיות שבית שמי לא נחלקו. למה הכוונה? בית שמי אמרו מקנח, בית הלל אמרו מדיח, ובית שמי התכוונו מקנח, אבל לא התכוונו שלא מדיחים, אלא צריך גם להדיח. לעומת זאת, כשבית שמי מדיח, הוא הדין מקנח, הוא בית רוויו. תודה לאלחנן שהעמיד אותי על הדיוק של הדברים, שצריכים את שניהם. שאני אומר, כשאנחנו מתקדמים בסוגיה ומחפשים עוד המוראים, האם יש להם הד של בית שמי ובית הלל, אז אני יכול לומר כך, רב נחמן מדבר על נטילת ידיים. אני שואל, האם נטילת ידיים זה הד של מדיח? האם? אני לא יודע, אבל אני עכשיו אעבור רגע לאגרה, שאתמול לא על כך למדנו אותו. מה אגרה אומר? הוא תני לה והוא אמר לה, בלא נטילת ידיים ובלא כינוח הפה. אז על מה אגרה מדבר? על נטילה ועל כינוח, נכון? שני הדברים האלו הם הד של, אני שואל, כינוח זה הד של בית שמי. אני שואל, האם נטילת ידיים, גם רב לחמן דיבר על נטילת ידיים, האם נטילת ידיים של אגרה זה גם הד של בית הלל, של המדיח? בהמשך מה אנחנו רואים בסיפור על רבשי ועל רב יצחק בר משרשיה, על מה הגמרא יודעת לדבר? על למה שידה, היא מדברת שם על נטילת ידיים. אז אפשר לומר כך, בבית שמי ובית הלל כתוב מקנח מדיח, אז אנחנו נגלה וקטור אחד שידבר רק על מקנח, שזה רבי זרע. דבר שני, הוא מדבר על כינוח הפה, וגם אגרה, כשהוא מדבר על כינוח, על איזה כינוח הוא מדבר? על כינוח הפה, נכון? כלומר, יש פה שפה אחידה בין רב זרע ואגרה לגבי מה זה כינוח. הם מפרשים שכינוח זה הפה. עכשיו אני שואל, האם הוקטור של נטילת ידיים שעולה כאן בסוגיה, הוא יצא מהמדיח של בית הלל? אני לא יודע בוודאות, אולי כן, אולי לא. אני מרגיש שכן. כלומר, במיוחד יש הרגשה שהפירוש של הגמרא לבית שמאי ובית הלל, שבית רוויו, הוא משתקף, אותה תפיסת עולם משתקפת בדברי מי? אגרא. על מה אגרא מדבר? כינוח הפה ונטילת ידיים, נכון? הוא מדבר על שניהם, נכון? כלומר, במילים פשוטות, זה, אני לא יודע מי קודם למי, אמרתי לכם, התיארוכים הם, זה סתם, זה אגרא, לא יודעים מתי חי אגרא, אז סתם עוד יותר לא יודעים מתי חי. אבל הדבר אחד אני חורא, זה אותה תפיסה שהסתם אמר מקנח והוא הדין מדיח, ליבה התרוויו, גם אגרא מדבר על תרוויו, הוא מדבר על כינוח הפה, נטילת ידיים. מה שעולה בבירור אבל באגרא זה שיש פה גם הסבר מסוים למה צריך את תרוויו, למה לא מספיק אחד. והתשובה היא מאוד פשוטה, למה צריך את שניהם? כי כל אחד עוסק באזור אחר בגוף. הכינוח, כשהגמרא אמרה לי בית תרוויו, אלחנן, למה תרוויו? כי אחד לפה ואחד לידיים. למה אני צריך אחד לפה ואחד לידיים? כי בכל חלקי הגוף שלנו אלו שני חלקים נוגעים באוכל, הידיים והפה. אנחנו לא נלמד פה כנראה את סוגיות נטילת ידיים, אבל נטילת ידיים הרי הוא בא ממושג, זאת שאלה בראשונים, האם הוא קשור בו או לא. כל המושג של מסכת ידיים, של תומת ידיים. מי שמע דבר כזה שרק חלק מהגוף תמה? בדרך כלל אנחנו רגילים לחשוב על הגוף כאורגניזם אחד, אם נוגעים בחלק הוא מתמה את כל הגוף. מה זה כל הסיפור שהם תמים רק חלק של הגוף? והרקע של תומת ידיים הוא כי זה החלק של הגוף שהוא כל הזמן נוגע בכל מה שמסביב. אם הידיים נוגע, כאילו הידיים נתפסות כאיזו יחידה נפרדת שעומדת בפני עצמה, ופה כאילו החלקים של הגוף שאני מפעיל באכילה, אני נוגע באוכל, ותזכרו, הם אוכלים בידיים, מזלג וסכין, זה אירופים מהמאה ה-16, לפני כן כולם אוכלים בידיים, ולכן בעצם מבינים את הרציונל של למה תרוויו. כי הרציונל של תרוויו הוא שהמפגש בין הבשר והחלב יכול להיות בשני מקומות בגופו של האדם. הוא יכול להיות בידיים שלו, והוא יכול להיות איפה? בפה שלו. ולכן תנקה את הפה ותנקה את הידיים. בואו גם נחשוב על השיטות האלה. השטיפה, דיברנו על זה גם אתמול, ברור שהשטיפה במים יותר מועילה למה? יותר מתאימה לידיים, אתה שוטף את הידיים, לומר זאת בפה שלך, אתה יכול להכניס מים לגרגר ולירוק, אבל הכינוח כאילו, הוא יותר בשפה מדבר בשפת התחצוח. כאילו הכינוח כאילו אומר, תכניס פנימה איזה מגנט כזה, כאילו הם חתיכת לחם, שמה רואים מכל הסוגיה, מה התכונה שלו? הוא צריך כאילו לא להתפורר בפה, כי אז הוא פשוט הופך להיות חלק מהאוכל, אלא הוא צריך כאילו להחזיק מעמד ולספוח אליו את האוכלים, כן? עכשיו אתה יכול לבלוע אותו, כאילו ניקית את הפה, אבל מבחינת גם הרציונל, כינוח מתאים יותר לפה, ומדיח מתאים יותר לידיים. עכשיו, ברגע שאומרים, ליבי תרוויו, זה גם מאוד יפה להגיד, אחד לפה ואחד לידיים. מה זאת, אני חוזר, בבית שמאי בית הלל הראשוניים, שאני... סליחה? אתה מסביר למה הכפילות, אבל בבית שמאי בית הלל הראשוניים, שההנחה הייתה, אי למה, או מקניח או מדיח, יש להניח שהם לא נחלקו איזה חלק של מה מדובר, יש להניח שהם נחלקו על הדבר שאותו אתה מנקה, איזה. עכשיו רשי כבר, כמו שאמרת דביר, היות ורשי כבר על ההתחלה הכניס שמקניח של בית שמאי זה פיו, כי רשי יודע את הסוגיה, אז כנראה שרשי פירש באותו שלב בסוגיה שהמדיח גם על מהלך,
גם על פיו.
גם על פיו. ככה יש להניח ברש"י.
זה מסביר את המחלוקת במשנה. בית שמאי מדברים על הפה, ובית הלל מדברים על הידיים. זה מסביר יופי למה אסור בית שמאי מתאים על הידיים.
לא נאמר מספר מספיק, הצלחתי לעקוב, עוד פעם.
בית הלל מדברים על הידיים,
בית שמאי על הפה. קצת שהבנה, אוקיי, שמע, עוד פעם. לא, ביי בי.
כשבית
שמאי
מדברים על הפה, בית
הלל... בית שמאי מדברים על הפה, אתה רוצה להציע שבא במקור, המחלוקת היא, אם כבר אמרנו שבאגרה רואים שכינוח הפה ונטילת ידיים, שגם בית שמאי ובית הלל נחלקו איזה איבר בגוף לנקות.
ובאמת, אם אני מדבר על הפה, אז אסור לי, אז מותר לי בעיה לעלות אוכל לשולחן, כי אני לא אוכל אותו, אז מה הבעיה? כל האיסור זה שזה יהיה ביחד בפה. בידיים אין לי חשש.
הלא מעניין.
ולעומת זאת, בית הלל אומרים כבר מדברים על הידיים, ולכן האיסור כבר לשולחן, עולה על השולחן.
זה רק על פי רש"י.
זה מאוד מעניין מה שאתה...
לא,
על פי ההבנה בסוף
שלו. על פי דביר.
אז לא, אני לא הבנתי את זה.
דביר אומר, אני אעשה את דביר, בוא נראה אם אני, גם כשהסברה של דבריך. דביר אומר, היות וגילינו באגרה את הכפילות, שאחד משתמש בשפת בית שמאי ואחד נראה שפת בית הלל, אז אולי בית שמאי, וזה מתייחס לאיברים שונים בגוף, אז אולי כבר בית שמאי ובית הלל, המחלוקת הייתה לא איזה שיטת ניקיון, אלא יסוד המחלוקת העמוקה הייתה איזה איבר בגוף. כשבית שמאי אמרו מקנח, הם התכוונו לפה, ובית הלל כשאמרו מדיח, הם התכוונו לידיים. בסופו של דבר, כשהגמרא אומרת, הרי שאלנו קודם, אני אומר לך, לא שאלנו, זה כל כך משוני בפשט להגיד, זה אומר מקניח, זה אומר מדיח, ואתה אומר שהם התכוונו הוא עדים, לא מוזר לך? כאילו, קצת אהבת הפשט, כאילו, קצת, לא. עכשיו, לפי ההצעה של דביר, אם היא מתיישבת על הלב, אז הם מבינים יותר, כי בית שמאי התייחסו לפה, ובית הלל התייחסו לידיים, ובסופו של דבר אנחנו בוא נצרף את שניהם יחד, כי בעצם זה, אפשר להגיד, אז זה לא, אפשר להגיד הם נחלקו איזה איבר, או אפשר להגיד כל אחד הציע או דרש לעשות משהו ביחס למשהו אחר, בעצם לא נחלקו, אבל אפשר להגיד זה לא מחלוקת, אלא בית שמאי אמרו תקנח את הפה, ובית הלל אמרו עכשיו מה שדביר, תדיח את הידיים, מה שדביר כאילו ניסה להסביר הוא למה בית שמאי יותר יחשבו על הפה ואילו בית הלל יותר יחשבו על
אני רוצה להגיד הפוך,
על הידיים, כן?
מחלוקת יישומית, כלומר, מה החשש שלי? האם החשש שלי הוא מהפה או מהידיים? כאשר אני אומר החשש שלי על הפה, אז ממילא זה גם העיד על המחלוקת במשנה, אם אני חושש בפה, אז אין לי בעיה שזה יעלה לשולחן, או לבן או נאכל, כל החשש שלי שיאכל ביחד. אבל כשהוא לא נאכל, אז מה אכפת לי? אין לי שום חשש. לעומת זאת בית הלל חוששים כבר שידבק לידיים, וכבר צריך כל האיסור ביחס לידיים, לכן הם חוששים גם שיעלה. זאת אומרת, המחלוקת היא שורשית כבר.
עכשיו מה שלא יהיה, אני חוזר ואני רוצה לסגור כרגע, כאילו בית שמאי דיבר מקנח מדיח, שאני אומר, רב זירא דיבר על קינוח, אגרא דיבר על קינוח, יש פה שורה שלמה של המוראים שדיברו על נטילת ידיים, על הידיים, ושזה נראה כפיתוח של ההדחה, אבל נראה, רב זירא דיבר רק על קינוח, רב נחמן, וגם הסיפור של רב אשי דיבר רק על נטילת ידיים, ודאי שמתם לב שבדברי רב אשי מה נעלם שם בסיפור? קינוח. רק נטילת ידיים. אחד מהראשונים, רבנו תם, הוא יהיה מאוד רגיש לדבר הזה, הוא יגיד, פתאום אני שם לב שאגרא דיבר על קינוח הפה ונטילת ידיים, רבה שרק, כנראה יש פה נטילת ידיים שיש לה דרישה נוספת. זה רבנו תם יגיד, אבל בוא נחכה לראשונים. רק אומר, שימו לב רק שיש פה אמוראים שדברים רק על נטילת ידיים, ואילו ההסבר של הגמרא על המחלוקת של הלל ואגרא מדברים על באמת על שניהם, גם קינוח וגם נטילה. שלפחות בוא נאמר ככה, כשעברנו לקינוח הפה ברור לנו שבאיזה שפה אנחנו נמצאים, כי לשמה לקנח זה ברור, כי יש לך בפה כאילו בשר, עכשיו אתה תאכל גבינה, אז מה, הם מתערבבים בתוך הפה שלך, אתה בולע אותם יחד, אתה אוכל אותם יחד, ולכן מה תפקיד הקינוח? להפריד ביניהם, להפריד ביניהם, אתה מנקה את הבשר, עכשיו אתה יכול. כשאני מדבר על הידיים, מה יש להניח? שזה דבר דומה. למה הרב נחמן דורש, בואו נחבור אליו, שאדם ישטוף את הידיים שלו בין תפשיל של בשר לגבינה, בין תפשיל לגבינה? למה לעשות את זה? זה כמו שאתם הולכים לרופא, מה הרופא חייב לעשות בין פציינת לפציינת? חייב. מה הוא חייב לעשות? שטוף ידיים, למה? שהחיידקים לא יעברו מאחד לשני, נכון? ויש איזה, שמעתי פעם בגלי צהל, בפינות האלה של הטכנולוגיה, אנחנו בדרך פיתחו איזה חיישן שמשים אותו ברמב״ם, שהחיישן יכול להגיד כמה זמן הרופא שטף ידיים, ואם הוא שטף טוב או לא, ואחרי זה מנהל בית חולים מקבל סוף החודש כזה, הוא מקבל דוח, ואז הוא יכול כאילו לראות מפה ושם, קיצור סיפור שלם. אבל הכינוח וההדחה הם באו למנוע שזה יהיה בבת אחת, וזה כאילו שפה אחת של הסוגיה. אני רוצה למנוע את הבשר והחלב יחד, מה הדרך? ניקיון, כינוח, הדחה. זה וקטור אחד שהוא עובד בבירור בסוגיה. מישהו פה רצה להעיר, אוהד, אתה רצית?
כן, רציתי להעיר איך יצא לנו שבשיעור אתמול יצא לנו מבנה כזה שהתנאים אומרים, או לפחות כמו שהצגנו, שהתנאים מדברים בעיקר בשפה של ידיים, בשפה של שולחן. עכשיו רואים שהתמונה קצת יותר מורכבת, שגם להם יש ברייתא של אגרא ויש ברייתא של בית שמאי, שהם כן מדברים בשפה של הדחת הפה ושזה, כלומר, זה לא כזאת קפיצה גדולה כמו שציירנו את
זה. אמת, אלא שפה זה תלוי בשאלה אחת מאוד יסודית. אני אתחיל באגרא. האם בהכרח הפירוש של אגרא הוא תקרא לו תנאי? כלומר, אנחנו נוגעים פה בנקודה שקשה מאוד יהיה לפענח אותה, כי אף אחד לא יודע מה זה אפיקורן, ואף אחד לא באמת יודע מה בית שמאי ובית הלל אמרו. ואנחנו, יש לנו יותר את הפרשנויות של האמוראים למה שהם אומרים. כלומר, כשאני רואה את אגרא מפרש ברייתא, זה לא שאני מפקפק בקדושה של דברי אגרא ובאמת שלהם, אבל כן אני מרשה לעצמי להגיד, אגרא מפרש את הברייתא מתוך עולם המושגים האמוראי, שאני רואה אותו שהוא נמצא בסוגיה במרחב של אחרי רב חיסדא ורב זרע. זה מה שאני אומר. עכשיו, אותו דבר פה, השאלה הגדולה על דברי דביר, ואתה, השאלה שלך היא בעקבות הפנמה של דברי דביר. אם אכן צודק דביר שמדיח מתייחס לידיים וכינוח מתייחס לפה, אז אתה צודק, הנה כבר בברייתא זה נמצא. אני הייתי קודם לא חלקתי מפורש על דביר, אבל אני כבר, לפני שדביר אמר, אני כבר הערתי שכשאני רואה מקנח בתנאים, אני לא מגלה לאף פעם שהם דיברו על כינוח הפה, אז פתאום פה הם דיברו על זה. כלומר, אני לא בטוח שדברי דביר, אם דברי דביר נכונים, אתה צודק. אם דברי דביר הם מפוקפקים יותר, אז לא. בסדר? זה ברור? כאן, כאילו, דביר אמר, בעצם דביר קרא שבית שמאי ובית הלל, בית שמאי דיברו על כינוח הפה. ואני שואל, אני קודם הערתי כבר את דעתי, שאולי כינוח הפה נכנס בעקבות דברי רב חיסדא. כלומר, בוא נחבור להמשך. אז מהלך אחד אני אומר, יש הד, אור חוזר של דברי בית שמאי תילה לאורך כל הסוגיה, עד הרובד האחרון שלה. כלומר, דרך רב נחמן, דרך רב זרע, דרך אגרא, דרך הסיפור של רב אשי, מדובר שם מצד אחד על מושג שנמצא בברייתא של בית הלל, הנטילת ידיים, ויש גם הכינוח שאנחנו מגלים אותו פעמיים בסוגיית הכינוח, וכולל יש לנו גם הבדלים בין החלקים לגבי השאלה האם שניהם או האם אחד מהם, כלומר רב זרע הוא רק כינוח, רב נחמן ורב אשי רק נטילת ידיים, ובאמצע יש לנו שני מקורות של שניהם. בסדר? אז זה משהו שיוצא מתוכו. בצד זה יש לנו גם וקטור אחר. כן, נריה,
אפשר אולי להציע שביחס של רבי יצחק, רבי יצחק איך זה קצת יכול לשבש בעצם את החלקה הזאת. אולי רבי יצחק באמת מבין שקינוח והדחה זה אותו דבר, שניהם קשורים למים, ולכן זה מה ששואלים אותו. למה לא עשית איזושהי הפרדה בין החלב לבשר?
נראה מוזר.
למה?
קינוח זה לא עם מים, כאילו כל הכבוד.
נראה אבל בהצגה הראשונה...
כאילו, סליחה, זה לוקח למקום, לחדר בלי המזוזה, אבל בספרות חז"ל כשמקנחים, הם מקנחים באבנים, כן? כאילו, מקנחים באפר. אני מבין, יש פה לומדי שבת, למדו כבר את הסוגיה שם בפי א', איך מקנחים בשבת, זה סיפור מההפטרה בשבילם. כאילו... לא יודע, אני לא מתרשם. אני עוד לא בדקתי את המילון בשביל יואל, אבל קצת שבדקתי על קינוח הפשטות, זה יבש, זה על יבש, זה לא על הטוב.
אז יש פה קושי על רבי יצחק, שלכאורה שואלים אותו רק על היחס למים. מה חסר פה עוד שאלמנט? אם יוצא שלכאורה בית שמאי ובית הלל אמרו את שני הדברים, או שזה אותו דבר, אז לכאורה רבי יצחק פה קצת בבעיה. למה שאלו אותו דווקא...
מה הבעיה? בן אדם מדבר את השפה של בית הלל, משהו לא בסדר פה? כאילו, אני באמת שואל אותך. רבנו תם יניח, בוא לא נתווכח עדיין על הפרשנות של דבר, אני קרא אותו בפרש, רבנו תם יניח שיות ורבשי צריך לדבר כמו אגרה, אז כנראה יש שני דינים. דין אחד נקרא קינוח, דין שני נקרא רק נטילת ידיים, והוא דיבר על משהו אחר. אבל אני לא הייתי שולל את האפשרות ש... הוא מדבר, כמו רב נחמן, הוא מדבר, בשפת נטילת ידיים. גם בית הלל דיברו על נטילת ידיים. לא, מה כך נורא? זה מנקה את ה... הייתי אומר כך, הידיים יותר על השולחן מאשר מי? מאשר הפה. זה לא דבר שמפתיע אותי. כלומר, שיהיה מישהו שמתעלם מבעיית הפה. כן? כן, בבקשה, תביר.
רק הסבר אחד שכן עשו אותי פה את הכל מגמה של הסוביה, שלא בעצם משתיקים כביכולת המחלוקת בבית שמאי ובית הלל, גם כמו שאפשר לצבי המשך עם רבי יוחנן. יש איזושהי מגמה די ברורה, שלסוגיה יש לה מגמה מאוד ברורה. סתם על הסוגיה, לאורך לא משנה לי שכמו שאומרים גם אצל רבי יוחנן, שכבר רבי יוחנן אומר שלא צריך לחכות בבשר לבין גבינה לבשר, אכל בשר ואכל בבינה, אין מה לחכות. אחרי זה אומרים, לא, הכוונה היא רק הפוכה, הוא התכוון, הוא לא התכוון לזה, ושחקות שהוא בכלל מוכר יותר. יש שם איזושהי חריגה מסוימת, ומגמה ברורה. מולות המגמה זה כן, זה עצמת ההרחקה והשאלה. זאת אומרת, באים לומר, זה לא משנה, איסור פה זה לא איזשהו איסור עצמי, זה לא איסור ששם נשאר חתיכה ביד, חתיכה בפה, זה לא קשור. הסיפור פה זה בכלל להפריד בין הרוחות, זה בכלל ליצור השאלה, זה בכלל ליצור מרחק, ליצור הפרדה מסוימת. זה לא משנה אם זה בפה, זה ביד, זה לא קשור לדין הזה, זה דין של סודה, דין של הרחקה. לכן גם אם המחלוקת של בית שמאי ובית הלל היא לא משנה לי. היא לא מדברת על אותו דבר, היא לא מדברת על איסור פה או איסור ביד. זאת אומרת, זה גזרה, זה תקנה, העיקר להרחיק.
לדעתי זה דורש קצת בירור.
כן, זה דורש
קצת. אבל בגדול, מעבר לאורח חוזר בשבת הלל, ראינו שיש פה מגמה של הרחבת האיסור, שראינו שהיא נטועה גם במחלוקת. כלומר, דבר ראשון, רבי יוחנן, בואו נדבוק אליו דור שני, כשאומרים לו בוא תמתין בין אחד לשני, הוא לא שמע על זה, בפשטות, כן? למה? כי המשנה אומרת שאסור בבת אחת. אם זה בזה אחר זה, הוא לא שמע על בעיה. אני גם הולך לרב נחמן, אני חושב שהפשט המסתבר של דבריו זה מים אמצעיים. מה זה מים אמצעיים? אתה באמצע הארוחה, זה אותה ארוחה. אתה הבאת מנה ראשונה, תבשיל, שבגמרא לא כתוב, אבל כנראה כוונה שהוא בשר. אתה עכשיו רוצה לאכול מנה שנייה גבינה, אכלת מרק עוף נגיד, עכשיו אתה רוצה לאכול לזניה, בא לך, כן? אז מה אתה עושה? הוא אומר, תיטול ידיים, שזה שפת בית הלל, זה המדיח. זה באותה ארוחה, באותה סעודה. כן, יש פה איזושהי אמירה שהם לא בבת אחת, הם בזה אחר זה, אבל אתה צריך לעשות ניקיון של השטח, של הידיים, של מה שנוגע באורך. אבל אם אתה תנקה, הדבר הזה מותר. כן? בצד זה רואים שמתחילה להתפתח אמירה בתוך המורה בבל, שזה כנראה מתחיל במרוקבה. זה מתחיל גם באבא שלו, שאנחנו חייבים לנסות עוד לברר מה זה הסיפור הזה של היממה. ומתחילה איזושהי מגמה שהיא אומרת שגם בזה אחר זה אתה תאכל בשר, ועכשיו אתה רוצה לאכול גבינה, חייב לעבור פרק זמן ביניהם. אנחנו מדברים לא רק על בבת אחת, אלא גם בזה אחר זה. זה האבא שלו דיבר על 24 שעות. יש לכם איזה מחשבה ראשונית, מאיפה הוא לקח את זה, או מה זה? איזה מין תפיסה זאת?
זה בן יומו.
מה?
זה גם של
כלים
ושל בן יומו.
זה כמו מעט לעת נגיד.
אבל למה הוא חשב שמעט לעת זה הזמן התואם להגדרת אכילות? כאילו, מה... פה משהו לא מספיק ברור.
זה בכלים האיסור, זה באיסור,
כלים לנימות, זה מופיע בקשר קשמותי
של כלים.
בסדר, אבל אתה אומר זה בא משם, מהסוגיה שנותן טעם נפגם.
נותן טעם נפגם,
אולי זה גם בא מהפרשה של קברות התאווה, כי קברות התאווה, כשהוא מדבר על אכילת בשר ואיזה יחידות הוא מדבר, לא יום אחד, לא יומיים, הוא מדבר על יחידות של יממות, נכון? של ימים.
היום הלילה, היום
שחר. כן. לא יודע, אני עוד צריך להבין את זה, את הסיפור הזה. סיפור שהוא לא מספיק ברור, גם צריך לנסות להבין מה זה אני חלה בן חמרה. כלומר, מי מונע ממך להיות חמרה? למה? כי זה ירידת הדורות, כי קשה לך, או אולי הוא חלה בן חמרה כי הוא חולק עליו, לא כי הוא לא מספיק מקפיד.
זה לא משתמע.
לא משתמע, כבר, צריך לברר את זה. אבל זה כאילו, הוא כאילו הראשון שמתחיל לגעת בסיפור הזה. מי שאנחנו מבינים היטב את דבריו זה מרוקווה. כן, מרוקווה מדבר על מסגרת של סעודה. אז זה מרוקווה מדבר. וכאן עלה שזו איזה פשוט פרשנות לשולחן. הוא אולי פירש שלא עולה על שולחן אחד. הכוונה, היות והסעודה מתחילה כשהביאו לפניו את השולחן, הסוגיה, הסעודה מסתיימת שעוקרים את השולחן, אז לא עולה על שולחן אחד, הכוונה באותה סעודה, וזה לא מהפכה, זה פשוט פרשנות של המשנה. אבל מה כבר קיים אצלו, אצל מר עוקבה? שזה יכול להיות גם בחלקים שונים של הסעודה, כלומר זה יכול להיות בזה, בזה אחר זה. היות ומר עוקבה מדבר רק על שיהיה, לא באותה סעודה, מסתבר שרב נחמן הוא, והוא עומדים במחלוקת. רב נחמן אומר, מה עם אמצעי? יש לי דרך באותה סעודה. מר עוקבה לא מקבל את זה. שכאן הוצא אתמול שהשלב הבא בסוגיה שהוא רב חיסדה, רב חיסדה כבר מדבר על חל בשר לא יאכל גבינה, על מה הוא לא מדבר? עד מתי? אתה קורא את רב חיסדה. רב חיסדה אומר, אני קורא, אכל בשר אסור לאכול גבינה, עד מתי? עד עולם, זהו, אתה עכשיו בשרי וזהו. לכן
יש את מרוקווה, אבל בהמשך,
לכן נגמר. אז לכן יש את מרוקווה, אני חוזר שמסתבר ש... שרב חיסדה אמר את זה אחרי מרוקווה. כלומר, מרוקווה אמר סעודה, ואז בא רב חיסדה, ומה רב חיסדה אמר? רב חיסדה אמר יותר, אבל רב חיסדה לא תחם את עצמו בזמן. האם רב זרע הוא מעין מה? מענה למה שהטריד את רב חיסדה? כלומר, רב חיסדה אמר, אסור לאכול גבינה, אז בא רב עונה ואמר, בוא אני אעזור לך, ומה אני אציע לך? אז מה תעשה? תקנח את הפה. יש פה משהו לא מאה אחוז.
למרות
שאובטון
שדיבר על הציר של הזמן, דווקא יכול שדיבר על נושא של נגיד קינוח. נכון, כי הוא אומר, אכל בשר אסור לאכול גבינה, אז יכול להיות שזה...
הוא לא אומר עד מתי. הוא לא אומר
שזה דווקא על זמן גם, יכול להיות שזה כאילו.
זהו, אסור לאכול גבינה וזהו?
לא. בשר בלי קינוח נגיד.
אז בלי מה? אתה יכול לתאר בצורה סבירה שקודם כל, שהרב חיסדה קודם כל, הוא הראשון שמנסח בצורה מאוד מאוד ברורה את העניין של בזה אחר זה. והוא גם עושה הבחנה בין קודם בשר, ההבחנה הזאת, כשאתה מדבר על שולחן אחד, אתה לא מדבר על מי קודם, מי אחר כך. מה מפריע לי באותה סעודה או שולחן אחד? אין ראשון ואין שני, כי השפה שאני מדבר הם שהם יחד. כן, כלומר, אם אני הולך למרוקווה, אין לי סיבה במרוקווה לדעת שהוא מבדיל בין קודם בשר ועד קודם גבינה ואז בשר. אז דווקא יכול להיות שאולי רב חיסדה אמר את דבריו, אם הם בעקבות דברי מרוקווה, אני מראים, אז אולי הם דווקא באו להקל. אולי הם באו להקל. מה רב חיסדה, מה מרוקווה אמר? אני קורא אותו. ואילו אבא כי אביה חל בישרה, האמת היא שאולי גם אצלו מודגש קודם בשר ואז גבינה. ואילו אנא בהא סעודתא הוא דלא אכילנא לסעודה אחרית אכילנא. אני כבר לא יודע. כלומר, האם במרוקווה כבר טמון גם כן שזה דווקא בשר ואז גבינה? ולא גבינה ואז בשר? אוקיי, אצל רב חיסדה ועולה בבירור ההבחנה הזאת, שזה דווקא קודם בשר ואז גבינה, אבל גבינה ואז בשר זה בסדר. אם נשאל את עצמנו מה עומד בשורש דבריו, אז ההסבר של רוב הראשונים שהם ילכו בו בניסוחים שונים, הוא משום שבשר משאיר רושם בפה, ולכן גם בזה אחר זה בעצם נחשב, בבת אחת. אתמול כבר הוא הוצא, אולי זה בעקבות דברי מרוקווה, אבל הוא בבת אחת. עכשיו השאלה היא איפה רב זרע נכנס? אבל בפשטות אפשר להגיד איפה רב זרע נכנס, כדי לאפשר לאכול
אחד אחר השני
בשר ואז גבינה. כי אם הבעיה היא שהרושם נשאר, אז אם אני מקנח, אז עכשיו אני מהפסטה מונה, אני מפרמת מחדש, ועכשיו אני יכול לאכול את הגבינה. עכשיו, כשאנחנו עוברים כבר לגמרא בעמוד א', שכאמור, אני לא יודע את זמנו של אגרא. אני כן יודע שהוא מדבר בשפה שהיא כבר מדברת גם על קינוח הפה. שם אני מגלה, במסגרת ההקלה של אוף, שבואו נאמר עכשיו גם משהו על אגרא. בלי להיכנס עדיין לשפות הראשונים על אוף. אבל הברייתא הזאת, לכאורה הייתי צריך ללמוד אותה בזמן, כי היא תנאית, נכון? ואני קצת דחיתי אותה. זה משתי סיבות. סיבה ראשונה שהיא מדברת על אוף, ורציתי למצוא כאילו את המהלך של, של, של בשר, לפני שאומרים מי יוצא מן הכלל, אבל בעיקר בגלל שהדברי אגרא הם באופן ברור, הם הד של רבדים אחרים בסוגיה, ולכן אני לומד בעיקר לא את הברייתא, אלא את הפרשנות של אגרא. הפרשנות של אגרא משתלבת מצוין בעולם של רב זרע, רב חיסדא, היא משתלבת שם לחלוטין. עכשיו, בואו משהו על הברייתא של אגרא. מה בא אגרא ואומר? אוף וגבינה נאכלים באפיקורן, שכבר הרבה שמו לב למקבילה הפשוטה שמופיעה בתוספתא. נכון? שבתוספתא מה מופיע? אז המילה אפיקורן לא מופיע שם, מופיע שם במקום זה המילה אפיקוליס. בחלק מידי הנוסח של התוספתא גם כתוב אפיקוליס אומר, ולכן היו שרצו להציע שאפיקוליס הוא שם של בן אדם. לעומת זאת, בכתב יד וינה, שהוא עכשיו עד נוסח משובח, לא מופיע המילה אומר, ולכן רבים שעסקו בנושא רצו לומר שאפיקולס גם שם אין הכוונתו לשם של בן אדם. האמת היא שהמשפט בתוספתא הוא עמום, כאילו לפי נוסח של וינה, מה כתוב שם? אוף עולה עם הגבינה, אפיקוליס, אין נאכל. אז אפשטיין למשל, ארין אפשטיין הציע להוסיף את העוד וו. עולה ואין נאכל. כן, שאז זה דרך לומר את שיטת מי?
את שיטת
בית שמאי. ופה אני חושב שהנקודה היותר חשובה לדידינו כרגע בהשוואה בתוספתא לבין הברייתא בגמרא, הוא לא כל כך לפצח את המילה אפיקורן עכשיו, שמה שלא יהיה הפירוש, הם כולם הולכים לאותו מקום, שהוא בא לומר שאני באוף יכול להקל יותר מאשר בבשר. זה בין אם הכוונה, כמו שרשי אומר, שאפיקורן זה דרך ההפקרה, לא צריך להקפיד על כל ההקפדות באוף. או בין אם זה לפי הפירוש, הכוונה על מטפחת, שכנראה מתפרש הכוונה שאפשר לאכול אותם על על אותו מגש, כלומר על שולחן אחד, כן, אתה שם אותם באותה מטפחת ואתה יכול לאכול אותם יחד. יהיה הפירוש אשר יהיה, המגמה של הדברים היא להקל באוף. שהדבר הכי חשוב בתוספתא הוא לא המשפט הזה, אלא ההקשר שהוא נמצא, כי במסגרת איזו שיטה זה נשנה בתוספתא. צריך לקרוא את התוספתא מראשיתה. אני היום לא פותחתי מחשב כבר, אז אני אהיה לגמרי מסורתי כמו פעם. כן, התוספתא, איך התוספתא? כן, יש. התוספתא, אני מקריא אותה, זה פרק ח', זה מאוד חשוב לשים לב להקשר. התוספתא אומרת ככה, האוף לא עולה ולא נאכל. אמר רבי יוסי, זה מכולי בית שמיים וחומרי בית הלל. בית שמיים אומרים עולה ואין נאכל, ובית הלל אומרים לא עולה ולא נאכל. רבי אליעזר ברבי צדוק אומר, האוף עולה עם הגבינה על השולחן, אפיקולס. עכשיו המחלוקת, האם אומר או לא אומר, אין נאכל. אחרים אומרים משמו של רבי אליעזר ברבי צדוק, אף נאכל. במסגרת איזו שיטה נשנתה הברייתא הזאת, המשפט הזה. מסגרת בית שמיים. או במסגרת, אני בהמשך לדברים שנאמרו אתמול, בית שמאי, וההמשך של שיטת בית שמאי, בית מדרשו של רב לזר ורבי צדוק. ובלשון אחרת, כל האוילב של בית שמאי, מה הוא? מה בית שמאי בעצם אמרו? שניתן להבדיל בין אוף לבין בשר, למשל, לגבי האיסור לעלות על השולחן. במסגרת הזאת נשנתה הלכה שהאוף עולה עם הגבינה על השולחן אפיקולס, שהאפיקולס יכול להיות חזרה שתת בית שמי, כלומר אני מרשה לעצמי להתפרע באוף, זה יכול להיות יש יהודי אחד שכתב עבודת מאסטר, תדעו, על כל הסוגיה שלנו זה עבודת מאסטר שלו, ויש לו שם איזה 20 עמודים על מה זה אפיקולס וחולה, אז הוא רוצה לפרש, אתם רוצים אני יכול לשלוח לכם את הקובץ, הוא רוצה לפרש, יש פה כבר ניסיון להטרים את האחרים, אומרים לשמוע שאפילו נאכל. אז דבר אחד ברור, שבמסגרת התוספתא זה משובץ בתוך הקשר שעוסקים בשיטת בית שמאי, שבעצם מה כל מגמת שיטת בית שמאי? להקל בעוף לעומת בשר. אבל עוברים לבבלי וקוראים רק את המשפט הזה, כאילו בהנחה שזה מקבילה שלו. מה בעצם המשמעות של תנאי אגרא? שהוא תלש את המשפט הזה מהקשר הבית שמאי, ואיפה הוא שיבץ אותו? אתה מביא סתם ברייתא, ואתה לא מביא שום בית שמאי, שום רבי זוהר רבי צדוק, רק אומר עוף נאכל עם הגבינה אפיקורן. וזה באותו עמוד בגמרא ששורה לפני כן מביאים לך את בית שמאי, בית הלל ואת רבי יוסי שאומר לך חומרי, זה כולי בית שמאי, חומרי בית הלל. אז במסגרת מי הברייתא מובאת? ביחד עם מי אתה קורא אותו? עם מי? עוד פעם, דביר. אגרא מביא ברייתא. תנאי אגרא, העוף נאכל עם הגבינה אפיקורן. עכשיו כשאתה מביא אותו, רק את המשפט הזה, ואתה לא מביא את מה שיש לפניו ומה שיש לאחריו בתוספתא, מה תהיה הטבעית לקרוא אותו בשיטת מי? גם בשיטת בית הלל. נכון? מסכימים? כלומר, גם אליבא דבית הלל שהעוף לא עולה על השולחן, עדיין העוף נאכל עם הגבינה אפיקורן. עכשיו, האמת היא שזו פעולה מצד אחד היא כמעט אנטי או ההפך הגמור מכל ההסבר שנתנו בבית הלל בעקבות הרמב״ם. כי מה לימד אותנו הרמב״ם? מה ההיגיון של בית הלל שאני גוזר הכל על עוף? מה היה ההיגיון? כי בפי עמך האנשים קוראים לעוף בשר, ומה אני רוצה לייצר? פקל. אני רוצה שבן אדם, כל מה שהוא רגיל לחשוב שהוא בשר, הוא יכיל עליו את כל ההלכות. למה? כי ברגע שאני אגרום למאה הארץ, אתחיל להגיד, העוף הזה מותר ככה, אז כנראה גם בבשר מותר ככה, ואז הוא יתיר הכל חוץ מגדין. נכון? זוכרים את הרמב"ם הזה? כאילו, כל המטרה היא לא להבדיל בין עוף לבין מי? לבין בשר. כשאתה מביא ברייתא כזאת, מה בעצם אתה מייצר? איזה מגמה אתה מייצר? שאני כן בעצם הייתי אומר בצורה הבאה, קודם דיברנו, אוהד, שכשרב זרו אומר מקנח, הוא מדבר בית שמאי, אז כשאגרא מביא ברייתא שנשנתה בתוספתא כחלק ממערך שמאמץ את הגישה העקרונית של בית שמאי, הוא מביא אותו לבד בבבלי בלי כל המסגרת, הוא מכניס בית שמאי לתוך בית הלל. עכשיו זה לא רק שהוא עושה פה מהלך שדיברנו על המטולטלת, אחרי שבית הלל אמרו לך, העוף לגמרי כמו הבשר, פתאום הוא אומר לך, מה פתאום, שזה כולה בעוף. זה לא רק שהוא מדבר הפך מהשפה, הוא יוצר אותה משפה פשוטה, משפה של פקלים, משפה של יש בדקויות. אלא יש פה בעיה נוספת, פרשנית מאוד קשה, כי בתוספתא די מתברר שהעוף עולה עם הגבינה על השולחן אפיקולס, זה הלשון של התוספתא, נכון? שהקולה הזאת של עוף קשור סביב איזה הלכה? של עולה על? על השולחן. אבל אני שואל אתכם, אם זה נאמר גם בשיטת בית הלל, בית הלל הרי אמרו שהעוף לא עולה על השולחן. זה לא רק בעיה שהוא יוצא נגד מגמת הגזרה של בית הלל לפי פירוש הרמב״ם. אז הרמב״ם צריך לסתור את זה. אלא זה באמת קשה להסביר את זה. כלומר, זו ברייתא, עזבו את היוונית, ועזבו את האפיקורן, ועזבו את כל ההסברים ברוך השלם. מאיזה מילה ביוונית זה נגזר, זה מושגית לא נדבק, כי מה שבית הלל אמרו שעוף לא עולה עם הגבינה על השולחן, ואילו הברייתא הזאת מתירה איכשהו.
רגע, אבל אין חלוקה ברורה, זאת אומרת יש לנו פה שלוש דרגיות בנוסף, שלוש ארבע דרגות אפילו. אחיך מחמירים בית הלל, לא עולה ולא נאכל, אחרי זה בית שמאי, עולה על השולחן ואינו נאכל, אחרי זה ברבי אלעזר בר מצווה, כשעולה אפיקורס, זאת אומרת אפילו עולה ביחד ורק פשוט לא לאכול אותו, ודעה רביעית.
ואתה רק מחזק את הקושייה. אז זה משפט שבמקור הוא חלק ממגמת הרחבת הכולה של עוף, שאתה מתיר שעליה על השולחן, אולי אתה מתיר לאכול. פתאום המשפט הזה צריך להתלבש בתוך בית הלל שאמרו שעוף בכלל לא עולה על השולחן, אז מה אתה מתיר פה? הרי הוא לא עולה על השולחן בכלל. ולכן בוא נעבור לפירוש של אגרא. מה עשה פה אגרא? לכן אני השארתי אותו לסוף קצת. מה עשה פה אגרא? הוא לא יכול בהלכה התנאית שעוף לא עולה על השולחן לתת כולה בעוף, כי בית הלל אמרו שאין כולה, הוא לא עולה. אבל במי הוא יכול לתת כולה? באיזה מסגרת? זה מה שאגרא עשה בהרחבה. שמי עשה אותה? מה זה בלא קינוח הפה ולא נטילת ידיים? בהרחבה המוראית. כלומר, אם אנחנו, כשאתה מדבר קינוח הפה, איזה שפה אתה מדבר? אתה מדבר, לא, אתה מדבר רב חיסדא ורב זרע. כלומר, אתה מדבר את השפה המוראית. דיינו, בית הלל אמרו לא עולה על השולחן. הברייתא בתוספתא היא מדברת בית שמאי, כי היא מדברת על לעלות על השולחן. אבל בית הלל אסרו. אבל כשאתה מעביר את, כשאתה מצטט את הברייתא בלי בית שמאי, אתה אומר יש לה קיום בבית הלל, אבל זה מתקיים בגלל הרחבה המוראית. אז לכן מה הפירוש של אגרא הוא במובהק מפרש את הברייתא בתוך המושגים המוראים, והוא חייב לעשות את זה, כי אחרת אין קיום למהלך שלו. דיינו, ברגע שהוא שם את הברייתא ליד בית הלל, הדרך היחידה ליצור כולה בעולם של אוף, איך תמצא כולה בעולם של אוף כשבית הלל אמרו לא עולה לשולחן? זה כולה בכינוחים, בכינוח הפה ובנטילת הידיים, שכבר לא בבת אחת אלא בזה, בזה אחר זה. ולכן הפרשנות של אולה במובהקת, של אגרא, סליחה, היא במובהקת המוראית, היא במושגים המוראים.
אני רק לומר שמוצאים אותו, כלומר אומרים ולא קינוח פה ולא ידיים, ואז בין אחד הוא מבין מחלוקת בית שמאי ודילל, כלומר הוא לא כבית שמאי ולא כבית דילל, עזבו אותו, הוא משיגת.
הקינוח וההדחה שבית שמאי ובית הלל דיברו עליו תופס רק ביחס לבשר ולא ביחס לאוף. לעומת זאת, העלייה על השולחן, בית הלל התעקשו שהוא תופס גם באוף. או בלשון אחרת, הוא מאמץ חלק מהחשיבה בית שמאי, אבל הוא לא יכול להכניס בפה של בית הלל מחשבה בית שמאי, כמה שבית הלל נחלקו עם בית שמאי. מה כן הוא יכול? וזה מה שהוא עושה בסוגיה. מה כן הוא יכול? בהרחבה המוראית, שהמוראים לא רק אסרו בבת אחת על שולחן אחד, אלא אסרו בזה אחר זה, כאן הוא בעצם לא אומר, אני אומר לכם עד כאן, אני אגיד את זה בצורה אחרת, אני משוכנע שאגרא מדבר את השפה המאוחרת של הסוגיה, כאילו הוא מדבר את המושגים האחרונים בסוגיה. במובן הזה דיברנו בתחילת הסוגיה, האם יש פה מגמה שאני כל הזמן פשוט אוסר עוד ועוד ועוד, אני כל הזמן עסוק בלהרחיב את האיסור, זה מעין איזה תנועה כזאת שמתפשטת, או אם זה נעשה ביותר דרך מה? דרך מעין מטולטלת, זה הולך רצוב השוב. יש משהו בסוגיה הזאת שיש בו רצוב השוב בדברי אגרא. דהיינו, האמוראים הרחיבו את האיסור מעבר לשולחן אחד אפילו בזה אחר זה, ובא אגרא ואמר, אני עכשיו הולך להגיד לכם, זה אני לא מוכן שיהיה על אוף. זה לא. כלומר, אם נחזור לגזרה לגזרה, בואו נשבטא ככה. אם נחזור לגזרה לגזרה, שכל הסוגיה שכבר למדנו בקוף ד' עמוד א' עמוד ב', שהרב ראה מחר הזה יביא את השיעור הכללי, מה שהוא בא ואומר, את ההרחבה המוראית על אוף זה הגזמה פראית. אבל בסופו של דבר, אגרא הוא משמש בסוגיה כמהלך מצמצם, הוא מצטט ברייתא שנאמרה בבית שמאי, והוא שם אותה כגבול, הוא בעצם בשיח המוראי, הוא אומר להם, מה שבית שמאי עשו לבית הלל, אני עכשיו אעשה לכם בתוך בית הלל. אני לא אתן לכם. עדיין יש לנו המון מחלוקות ראשונים, איך זה מסתנכן עם הכל, כן? עכשיו, הגמרא בעצמה מדגישה בסיפור רבי יצחק בר מזר, שזה רק באוף. כמו של דבר, הצעקה, זה גזירה לגזירה, אנחנו הגזמנו, זה יותר מדי, כן? זה זעקת אגרא בסוגיה. זה הזעקה שלו, זה כאילו ברייתא, זה לא ברייתא. כי הברייתא דיברה בית שמאי, אם יאכן לי הברייתא מהתוספתא, כן? אלא זה אגרא שמצטט אותה ומפרש אותה, ובזה הוא בעצם אומר למהלך המוראי, אנחנו צריכים קצת לרסן אותו. אנחנו באוף צריכים להקל. השאלה נראה בראשונים, זה כבר בשבוע הבא, זה כמה לשמוע את הזעקה של אגרא. האם כפי הרמב"ן, הרמב"ן אמר, אגרא אמר, הכל לא יאמר באוף, שום דבר, לא צריך לחכות שש שעות, תדעו, לפי הרמב"ן, כבר אני מגלה לכם את הסוד הנורא והיום, אפשר לאכול את האוף, ואחרי זה לרוץ ולאכול חלבי. לא נתפס. לעומת זאת כבר תוספות העידו על הדף, עם לא נהגו כאגרא. כן, לא, כולה לא נקלטה. גם הרמב״ם מאוד הגביל את האגרא. אבל בגדול, האגרא הוא מול המוראים, הוא לא מול המושגים של התנאים. והוא חלק מזה שהסוגיה כאילו מחמירה והסוגיה זורקת, בואו נעצור קצת. כמה נראה, כן? כמו מה קרה בראשונים, איפה המטולטלת הלכה? אז זה בעזרת השם בשבוע הבא. ובגדול, דברי אגרא רק מובנים כרוב הדחרון והסיגה, בגלל העברה של הברייתא מהקשר להקשר. בסדר, מישהו פה רוצה להעיר?
כן.
כן, בבקשה, אוהד.
להבין איך עשית, איך אתה רואה שהשפה שלו, של אדרה, שהוא בא אך ורק מהשפה של עולם המוראים, והיא בכלל קשורה לעולם התנאים.
אז אני קורא את הברייתא בתוספתא. זה מתחיל בבית שבת, יש מחלקים אם עולה על השולחן אוף או לא. ממשיך ברב לזר ברבי צדוק, שהוא בעל המשפט של האפיקולוס הזה. רב לזר ברבי צדוק אומר, האוף עולה עם הגבינה על השולחן, אפיקולוס אומר, או אפיקולוס, כן, אין נאכל לאחרים, אין נאכל, אחרים אומרים משמו אף נאכל. רב לזר ברבי צדוק, שהוא בעל המשפט, מדבר בית שמאי. אתה רואה את זה בעליל, נכון? יש דעה בשמו שזה נאכל, יש דעה בשמו, הוא חוזר על המילים של בית שמאי, הוא פשוט מוסיף לדברי, לציטוט של דברי בית שמאי, את המילה אפיקולס. שאתה יכול להגיד, זה לא אותה ברייתא, זכותך להגיד את זה. דבר אחד אני יכול להגיד, גם אם זה לא אותה ברייתא, אתה יכול להגיד דבר אחד בבירור. בתנאים מצאנו שמי מוכן להבדיל בין עוף לבשר, בית שמאי, זה עובדה, בין אם זה התוספת או לא, זאת עובדה, נכון? בית הלל לא רצו להבדיל. שהאגרה מצטט ברייתא שמבדילה, זה קו חשיבה של בית שמאי. זה קו שאומר, מוריי ורבותיי, אני בעוף בקל יותר מבשר. רק ריבונו של עולם, איך חכם יכול לנקוט כבית שמאי? התשובה היא, הוא עשה את זה לא במה שהם דיברו, הוא עשה את זה בהרחבה המוראית. הוא מדבר המוראית, הוא מדבר, כינוח הפה. אבל אז יוצא ככה, שעוף וגבינה היו אסורים יחד על השולחן. בעצם הוא שימר, הוא עשה פה מעין שמורת טבע. הוא שימר את המושגים התנאיים בעוף, ואמר, מה שהמוראים אמרו, יהיה רק בבשר, לא יהיה הוא לא יהיה בעוף. זה המשמעות של הדברים של אגרה. לכן האגרה מדבר המוראית, למרות שזה ברייתא. בסדר?
אז למה לא נשים את עניין אגרה בסוף הסוגיה? כאילו אחרי שיש לנו את כל העניינים של אוקווה, של מרוקווה והכל, אז אנחנו נשמע יותר טוב את הצעקה של אגרה. של כל הסוגיה הזאת, רק בבשר, ולא
בעוף. זאת שאלה טובה. פה אתה מתחיל לגעת עכשיו בשאלה של, אחרי שאנחנו קראנו את הסוגיה לפי השתלשלות, אני מקווה שניתחנו היטב את המהלך. אתה בא ואומר, עכשיו בוא נתחיל לדבר, למה העורך בחר להתחיל לא רק מהסוף כרונולוגית, אלא מנושא לכאורה משני. הרי מה זה להתחיל מעוף? אתה לא יכול להבין שום דבר על עוף אם אתה לא יודע קודם כל מה גזרו בבשר. תלכו לרמב״ם למשל, כדוגמה. הרמב״ם קודם כתב את ההלכות של הרחקות בין בשר לבין גבינה, אבל זה אומר, עוף זה לא תופס, נכון? כלומר, לכאורה, גם ככה אני עבדתי פה. עבדתי בעקבות הרמב״ם, כי זה הגיוני לעבוד ככה. קודם תגיד מה הדין, ואחרי זה אתה תתחיל לספר לי מי יוצא מן הכלל. כאילו, יש כנראה איזה משהו בסוגיה הזאת שבחרה להתחיל מהעוף דווקא, שלפני שהיא לימדה אותך מה אסור, היא כבר אמרה לך, זה לא יתפוס על עוף, כן? מה הסיבה שהיא מנסה לעשות את זה? זאת שאלה טובה. אני מציע אולי לחבור קודם לקריאות של הראשונים, איך הם בפועל קראו את הסוגיה הזאת, איך הם חיברו אותה לאיזשהו הגד, ואולי בסוף לחזור לזה. כי אולי מהם נראה לפחות איך הם קלטו את הדברים. כשכאן כאמור, הסוגיה הזאת היא מעין הרבה חוליות, לא כל כך ברור איך לשרשר אותה, וכאן יש לנו מבוכה בראשונים, הייתי אומר, מחלוקות אדירות בין הראשונים, איך לקרוא אותה, כן, בבקשה.
זאת אומרת, גם קודם, לא הבנתי את הסוף, אז מה המקום של מחלוקת בית הלל ובית שמאי אחר כך, וכאן אנחנו מדייך? קודם כל, מה זה מושג ולמה זה בא שם? אמרנו שהביאו את דברי אולל ביחס לאגרה, כלומר לצמצם את אגרה, הוא לא מדבר בכלל על אותו שולחן ולאותו סעודה, אלא סעודה אחרת, כן, סעודה אחרת, ששם לא צריך באמת כינוח הפה. זאת אומרת, לא מדבר על מה שלא קשור למשנה שלנו, לא מדבר על אותו דבר, אלא סיפור אחר. אבל אז עכשיו, הנה, ומשם הגמרא ממשיכה למחלוקת בית שמאי ובית הלל, מקנח או מדיח. וראינו גם דבר, מה המגמה שם, למה מביאים את המחלוקת הזאת, ומה המגמה שם, דבר שזה כן ידיים, לא ידיים. מה הולך שם?
מה נשאר בית שמאי ובית הלל? קודם כל נשאר שבית שמאי ובית הלל דיברו על קינוח הפה. ודיברו גם על הדחה. אני נוטה לחשוב שההדחה הכוונה נטילת ידיים, כמו בשפה של אגרה. כן. עכשיו, האם נשאר מזה משהו? זה תלוי בשאלה איך לקרוא את המשך הסוגיה. כי השאלה הגדולה היא באיזה מקרה אתה אמור לקנח ולהדיח. נכון? זאת השאלה הגדולה. אני אומר את זה ככה. השאלה הגדולה היא איך מרכיבים את בית שמאי ובית הלל לפי פרשנות הגמרא על הכתפיים של רב חסדא שהבדיל בין בשר ואחריו גבינה לבין גבינה ואחריו בשר. אני אגיד בצורה הבאה. האם הקינוח והנטילה הלכו על בשר ואחרי זה גבינה, או אם הקינוח והנטילה הלכו על גבינה ואחרי זה בשר. זאת שאלה גדולה, שזה מחלוקת ראשונים. עכשיו בואו נתחיל לעבוד על הקריאות של הסוגיה, כן? קודם כל ראשונים הם לא מפרקים היסטורית, שתדעו. הראשונים הם, התודעה שלהם היא שהיא אחדותית של הסוגיה, והם ודאי קוראו את הסוגיה לפי הסדר שלה. אין בזה שום ספק. וכאן השאלה איך לקרוא אותה. וכאן זה בין היתר אחד מהבעיות בקריאה של הסוגיה, הוא שברגע שאתה יודע את רב חיסדא, מה אתה נורא תקפיד כשאתה מדבר? מה אתה יודע את רב חיסדא? שמבדיל בין בשר ואז גבינה ואז... אז מה אתה נורא נורא תקפיד לעשות?
שמחכים.
נורא תקפיד לבדוק האם אתה אומר קודם בשר ואז גבינה, או קודם גבינה ואז בשר, נכון? כלומר, ברגע שאתה יודע שזה אישו, שיש הבדל ביניהם, תבין, כשאתה מדבר שפה של בת אחת, זה משנה אם אתה אומר גבינה, בשר או בשר גבינה? זה לא משנה בכלל. מה זה משנה? הרי הבעיה שבסופו של דבר הבעיה ביחד. אבל כשאתה חושב במונחי רב חיסדא, בזה אחר זה, זה מאוד חשוב. עכשיו, העניין הוא שכשמתחילים לעיין בסוגיה ובודקים, האם היא מקפידה בלשונה, כשהיא אומרת קודם בשר ואז גבינה או הפך, אתה מגלה פה בלבול עצום. כי למשל, אגרא דיבר על עוף ואז גבינה, וואלה, נשמע רב חיסדא. אני הולך להביא יצחק במשל שהיה עם רב אשי, על מה הוא דיבר?
גבינה
ואז בשר, אז מה הבעיה? כאילו, תסבירו לי איך חיברו מקור שאמר עוף וגבינה למקור שאמר גבינה ובשר. תסבירו לי איך זה מתחבר, הרי רב חיסדא כבר לימד אותנו שהם שונים אחד מהשני. וואלה, זה הולך לגרום לבלבול עצום בראשונים. הסיפור של רב נחמן, איך אתה מדביק אותו לשאר הסוגיה? כי פתאום רב נחמן מדבר על, תקשיבו טוב, תבשיל, תבשיל ותבשיל. תבשיל גבינה. אז תבשיל גבינה, באיזה שפה הוא מדבר? הוא אמר תבשיל גבינה, יחס לזה משמעות שזה בדווקא תבשיל ואז גבינה? ולהגיד לעצמי, מדובר פה במסגרת שיטת רב חיסדא? אפשר. אבל אז אני הולך להסתבך עם השאלה של האם באמת, ואז מה זה אומר? שאני מאמץ את נטילת ידיים כאופציה לפתור את הבעיה, נכון? בין בשר לגבינה. רגע, אני בטוח שזה ככה? החלקים האחרים של הסוגיה באמת זה מה שעולה מהם. עכשיו זה תולי בשאלה איך אתה קורא את ההתפתחות של הדיון שקורה בין רב זירה לבין רב חיסדא לבין מרוקווה. הרי מרוקווה דיבר על מה? על שיעה, הוא לא דיבר על כינוח. זה, באמת כינוח, תילת ידיים הוא פתרון לבין בשר לגבינה? זה פתרון? מוכנים להגיד את זה? אז יבוא מישהו ויגיד לא לא לא, כשכתוב בשר לגבינה התקבלו גבינה בשר. עוד פעם, אז לקרוא את זה ברצינות, כלומר, השאלה היא בעצם איך מסנכרנים את כולם, וכאן יש כמה קריאות. ממי אתם רוצים להתחיל? מהתוספות, מעריף, אתה רוצה להתחיל מרבן אותם? גם האחרים? למה בחרת ברבן אותם לכולם? כי הוא סוף סוף הוא ריצה אותך, שבבה. גם האחרים רוצים להתחיל מרבן אותם? בוא נכתוב על הלוח, זה חובה, כן. מי אתה רוצה להתחיל? מעריף?
מעריף וערן, כאילו מהשיטה דווקא
השנה. למה אתה רוצה להתחיל מעריף? בוא תשכנע אותנו.
א', כי זה השיטה המוכרת, בהקשר הזה.
כן.
וב', ואז רואים, ואז רואים, ואז שמכיל הרבה נותם, פתאום הכל מתחבר אחר.
ולמה אתה רוצה את רבי נותם? כי אתה מוצחן בעיניך, הוא ריצה אותך. למרות שלמייס השולחן ערוך...
לא אהב אותו. הסוגיה גמורה יותר...
אני האמת הייתי מעדיף לשמוע מכם שאתם רוצים את השיטה שדעתכם נדבקת הכי טוב לסוגיה. אז הכי קל להסביר אותה.
הרמב״ם.
אז אתה רוצה להתחיל מהרמב״ם? הרמב״ם פה הוא ודאי בעקבות עריף.
זהו פשרה הרב, נעשה את הרמב״ם, רבי נותם בסוף תרן.
טוב, יש לנו הכל זה גם רבע שעה, בסדר? אז...
דווקא בסוגיה מסתדר
יותר. ממי להתחיל, חבר'ה, תעזרו לי.
מה שנרי אמר, הרמב״ם, איך שהסוגיה הייתה אמורה להיקרא, התוספות, איך שהיינו רוצים שהיא תיקרא, ובסוף מקסם מריק ושיב הפועל.
אני אגיד לכם את מי אני מעדיף להתחיל. אני מעדיף להתחיל מהתוספות מהסיבה הפשוטה שהשיקולים הטקסטואליים הם מצביעים עליהם במפורש. ולכן אני אומר, בגלל הפרשנות, אני כרגע כאילו עודן לומד את הסוגיה. אז אם זה בסדר, אני מבקש את הרשות להתחיל מהתוספות. קודם כל, התוספות פה על אתר בקוף דלת עמוד ב', שאלה הראשונה שתפסה אותם, זה החוסר ההתאמה בין מושגי רב חיסדא לבין המעבר של הסוגיה מעוף גבינה לרבי יצחק בר משרשיה שזה בשר ואחרי זה גבינה. הם אומרים, אני לא מבין פה בכלל איך הדבר הזה כבר איך הגמרא לא שמה לב שעשה כזה מעבר מוזר. ואז הם אומרים ככה, בוא נקרא. ויש לומר, דאחי פרי, זה שורה רחבה ראשונה. דברייתא דאגרא משמע עוף וגבינה, נאכלין בפיקורן, בלי נטילת ידיים ובלא קינוח הפה, אבל שאר בשר, באי נטילה וקינוח הפה. ואיך היא דמי? אי בשר תחילה, אפילו בנטילה, וקינוח לא סגי, עצודה חריטי, כדאמר בסמוך. אלא לב הגבינה תחילה, ואז נקת אחה בשר וגבינה, לא דק, אלא גבינה ובשר לא. ואף, ואגב, זה מזכיר ברייתא עוף תחילה, נקת נמי אחה בשר תחילה, וברייתא נקת עוף תחילה, זה אפילו עוף תחילה נאכל באפיקורן. אבל זה מסובך, אבל בואו נראה גם איך הם קראו את ההמשך הזרימה של הסוגיה, וגם איך הם פותרים פה את הבעיה. אז קודם כל יש פה ארבעה מקרים. המקרה ראשון זה בשר, נקרא לו גבינה. מקרה שני זה גבינה בשר. מקרה שלישי זה עוף גבינה. מקרה רביעי זה גבינה עוף, שאני כותב אותו רק בגלל הרמב״ם. בסדר? עכשיו, באים התוספות ואומרים, קודם כל, בשר גבינה, ואחר כך גבינה, לדעתנו, קינוח לא עוזר. תשכחו מזה. הדבר היחיד שעוזר, מה הוא?
שהייה.
תוספות אחד אומרים, שהייה בלבד. זה הדבר היחיד שעוזר. כנראה הם קראו את המשך הסוגיה, אני אשאל איך הם הגיעו לזה. אז פה אני לא יכול להימנע מהרמב"ם, הם כנראה קראו את הסוגיה, שהסוגיה מעלה את האופציה של קינוח, ואז מה היא עושה לו? שהיא בחרה, עכשיו נתחיל להתייחס לשאלה שלך, יואל. אני לא יודע, אני לא יודע על כל הסוגיה, אבל אני יכול להגיד לחלקים. הגמרה הביאה את מרוק כבר בסוף, ואז היא הביאה לפניו, היא לפניו הביאה כבר את רבי זרע. עכשיו, מסתבר, מי שקורא לפי הסדר, שאפשר לומר, מרוק כבר עלה בעיה, ורבי זרע מציע אולי פתרון. או גם רב נחמן אפשר להגיד, מרוק כבר אמר, וואו, סעודה אחת זה בעיה, ורב נחמן אמר, לא, תיקול ידיים, זה בסדר. נכון? או שהוא חלק עליו, או שלפחות הוא אומר, יש לי דרך להציע שאפשר גם בסעודה אחת. התוספות, הדעה הזאת, מי שבוודאות ככה קרא את הסוגיה, זה מי שאסף הציע להתחיל איתו, זה בוודאות ככה רמה קרא את הסוגיה, זה הם באים ואומרים, היות והשהייה הובאה בסוף, צריך לקרוא את השלב הקודם בסוגיה כשלב שנדחה. אינו, הגמרא בחרה להגיד לך אפשר לקנח, ואז היא אמרה לך מה פתאום, תדחה את הקינוח ותבחר בה בשהייה. כשהרמב״ם מדבריו גם עולה כמעט מבירור, שהרמב״ם חשב שזה הפרשנות של היחידה של הסיפור המוזר של הבשר בין השיניים. דהיינו, הגמרא הציעה קינוח, הבשר בין השיניים בעצם שאל, האם הקינוח באמת מצליח להוציא את הכל מהפה, הרי נשאר בין השיניים, ואז מה באה התשובה? אתה צודק ולכן אי אפשר לקנח. ולכן מה הדבר היחיד שאפשר להציע לנו?
שהייה.
בסדר? זה גם אפשר להגיד רמב״ם בשלב הזה. בשר ואחריו גבינה, הדבר היחיד שעוזר זה שהייה. אין שום דבר, אין קינוח, הקינוח נמחק. כלומר, שני הסדר של הסוגיה מתפרש על ידם, שמקום שהגמרא רצתה לדחות את האפשרות של קינוח. עכשיו, את זה היא דחתה, גם אם היסטורית אולי, זה נאמר כתגובה למרוק, אבל לא אומרים, בסופו של דבר, זה לא מתקבל. זה דבר ראשון. ועל רקע זה תוספות אומרים שאם הסוגיה כאן בקוף דלת עמוד ב' מדברת על קינוח ועל נטילה, אין לנו ברירה אלא לחשוב של מה היא מדברת? על גבינה ואחרי בשר. לפי תוספות עולה שאם אדם אוכל גבינה והוא רוצה אחרי זה לאכול בשר, שהוא חייב כלשון הסוגיה קינוח והוא נטילת ידיים. זה מה שהוא חייב. פה נאמר קינוח והוא נטילה. בסדר? קינוח הפה או נטילת ידיים, כדי לאפשר לאכול גבינה ואחרי זה בשר. עכשיו הם אומרים, בהשוואה לעוף, אז פה התוספות אומרים, כלומר לפי דעתם, שבסיפור של רבה שהיא כתוב, גבינה ואחרי זה, סליחה, כן, שבסיפור של רבה שהיא כתוב, גבינה ואחרי זה בשר, זה אכן בדווקא. באמת מדובר על גבינה ואחרי זה בשר, מדובר על קינוח או נטילה, וההשוואה לאגרה אליו דווקא, גם באגרה הדין של קינוח ונטילה היה צריך להיות רק בגבינה ואחרי זה בשר. היי, למה אגרה באמת כתב עוף ואחרי זה גבינה? כי בעוף מה הדין? גם עוף ואחרי זה גבינה, גם גבינה אחרי זה עוף, מה הדין?
שבשניהם, סליחה, זה סור, עושה את זה בגלל ההמשך, אבל לפי תוספות בשניהם, הדינו שמותר אפילו בלי קינוח,
והפיקורת.
וגם גבינה ואחרי זה. תוספות אומרים, אגרא אמר עוף וגבינה, כי הוא רצה להגיד אפילו בעוף תחילה וחצי. מה יוצא שהפער בין בשר לבין עוף הוא אדיר לפי התוספות. בבשר ואחר גבינה, גבינה אחר בשר, הם שניהם מחייבים הפרדה. מחיצה כמו ברבה רלך. בסדר? זו מחיצה יותר גדולה. וואו, אתה תחכה. ופה קינוח ונטילה. ועוף, שניהם לא נאמרו לפי התוספות. ואז יוצא התוספות לפי הדעה הראשונה, שאגרא דיבר על עוף ואחר גבינה. הדיוק של הגמרא שדיברה על קינוח ונטילה, הוא כבר לא יכול להיות על המקבילה של עוף וגבינה, שהוא בשר וגבינה, כי שם זה רק על גבינה ובשר. אבל לזה הגמרא התכוונה, אבל זו דעת התוספות. כבר אם נשאל על העומק היתר של עוף, אז מה העומק היתר? אין בו כלום. לא זה ולא זה. נכון? זה מה ש... זה האופן שבו התוספות קוראים את זה.
אולי בעצם הרב, במה ההבדל בעוף? עוף זה לא מה שנצטוונו. מה שנצטוונו זה בשר וחלב. בשר וחלב, כאילו זה גבינה זה ובשר. זה מה שנצטוונו. בזה יש את הבעיה העיקרית. ברגע שזה עוף, זה לא הבעיה כבר.
כן, אבל תבינו, אבל אני אחד יחידה מיוחדת להתבונן במדינים של עוף. אני דיברנו קודם שזה בית שמי לדבר פה על הפרדה כזו בין עוף. הם מדברים מאוד על הפרדה בין עוף לבשר. כאילו, העוף בעצם אין בו בכלל דיני הפרדה. מה נשאר? רק מה הדבר היחיד שיש? לא עולה על שולחן אחד. זה מה שיש. אבל כל המערכת של עוף ברזל גבינה, הוא מותר בלי שום דבר, בלי קינוח, בלי הדחה, בלי שום דבר.
זה קשור אבל לשורה האחרונה.
כי
אופן
בו
נדבק, עוד לא, זה עוד לא רבן אותם. עד רב, זה יותר על רקע שהוא...
שבית שמי,
על רקע שהוא דרבנן. בגלל שהוא דרבנן, רבן אותם לא סתם כשהוא נלחם בדעה הזאת, מה רבן אותם אמר?
זה לא קשור.
זה לא קשור עד רבנן. אני אסביר לך למה, כי רבן אותם דרש, ואוף אחרי זה גבינה, מה הוא דרש? הוא דרש לטילת ידיים, אנחנו נראה את זה, אבל בגדול, התוספות פה אומרים, ברגע שאתה עוף, כל המערכת הזאת היא לא קיימת, היא לא קיימת בשני הכיוונים, בסדר?
למה זה מפתיע?
לא אמרתי שזה מפתיע, אני רוצה לראות את מה שהם אומרים.
מסביר את זה בגלל שהוא תופס שיטה לסוגיה, כלומר, אומר, זה לא רבי יוסף לילי, כי רבי יוסף גימת ירוף לגמרי, יש פה שיטה חדשה של רבי עזר ברבי יוסף
בשני רבי שמיים. זו הדעה הראשונה בתוספות, בסדר? עכשיו אני עובר לרבן אותם, ורבן אותם, בואו נראה את דבריו. ורבן אותם מפרש וכן הלכות גדולות, דאכל בשר אסור לאכול גבינה, היינו בלא נטילה וכינוח. אבל בנטילה וכינוח שרי. במילים פשוטות, היות ובאגרא מה היה הדיוק? אגרא אמר עוף וגבינה, אז מה הדיוק הנכון של הגמרא? כתוב הגמרא, עוף וגבינה אין, בשר וגבינה לא, תאמין למילים? כתוב בשר וגבינה, אתה כבר יודע מרב חסדא שצריך להקפיד על הסדר, אז הדין של קינוח ונטילה נאמר על בשר וגבינה. אז קודם כל פה יש קינוח ונטילת ידיים. זה אופציה לאפשר לאכול בשר ואז גבינה. אתה יכול לקנח ואז ליטול ידיים. נכון? זה כתוב בגמרא פה. הלאה, ממשיך רבן אותם. אבל בנטילה וכינוח, שערי אכל גבינה, מותר לאכול בשר, אף בלא נטילה וכינוח. בשלב הזה, ברבן אותם, מה עולה? גבינה ואז בשר, מה הדין? מותר, נקודה. בלי כינוח, בלי נטילה, אתה יכול ישר לעבור מהגבינה לבשר.
יש לזה סבר, אבל...
ואז הוא ממשיך, רגע, אומר הוא כבר, זה לא אכיל, צעודה אחרית לי. עכשיו רבן אותם, בעצם, מה ההבדל הגדול בינו לבין הדעה? הקודמת, שהם ביטלו את הכינוח, רק שהיא, רק מהרו כבר. ורבן אותם בעצם טוען שהכינוח שמובא בגמרא בהמשך, הוא גם נשאר למסקנה והוא על בשר ואחר גמינה. אז מה זה מהרו כבר? יש שתי אופציות, שתי אופציות להתיר לעצמך גבינה אחרי בשר. אופציה אחת היא... קינוח, באופציה השנייה היא שהייה. כן, זאת אומרת, הוא קורא את הסוגיה, לא שמראו כבר מובא בסוף כדי לשלול את הקינוח, אלא כדי להציע עוד דרך. אני אגיד את זה בצורה הבאה. מציעים לך בעצם בסוגיה, בקופי עמוד א' לפי רבי אדם, שתי דרכים שונות להתיר בשר ואחר גבינה. אומרים לך, דרך אחת שיש לך היא קינוח ונטילה, והדרך השנייה שיש לך היא שהייה.
הייתי מפרגן את זה בצורה הבאה. זה ודאי מתחבר טוב מאוד לתוספות בקופי עמוד א', שהם מפרשים שמה הכוונה הסעודה? הסעודה הזאת, עד סוף הסעודה הזאת. לא הסעודה הבאה, עד סוף הסעודה הזאת. עכשיו פה בעצם אני אמר פה, זה דבר מאוד פשוט. אתה רוצה בתוך אותה סעודה לאכול גם מנה בשרית, גם מנה חלבית, אז מה תעשה? כאילו החונטילה. אתה לא צריך באותה סעודה, כשהסעודה תיגמר, יהיה לך מותר, אבל השפה מדבר, דרך אחת היא להגיד איך בתוך אותה סעודה, דרך שנייה להגיד שהסעודה נגמרת. וזה, ומאתם, יש פה שתי אופציות להתיר בשר ואזגין. האופציה השנייה זה שהייה. כן, ממשיך חבן אותם ואומר, ומרוק ועד לא אכיל, עד סעודה אחרית, אין לי בלא נטילה וכינוח, אין עמי מחמיר על עצמו היה. פה הם בר הבן אתם ואומר, מרוק והוא לא מייצג את הזרימה הכללית של הסוגיה, או בלשון שלנו קודם, מה הוא כבר אמר, באמת אסור, אין, לרמה הוא כבר לא נראה שיש דרך בתוך אותה סעודה, מה שהוא קורא מחמיר על עצמו היה, אבל מה הוא אמור רעים באחריו, ומה לימדו אותו? שיש. כן, כלומר, דברי הבן אותם, הקריאה שלו את הסוגיה היא יותר מתאימה למה שהיה נראה לנו בשחזור של המהלך של הדיון. כלומר, הייתי אומר כך, הקריאה הראשונה אומרת, העורך איכשהו סידר, הוא מלמד אותי שיחידה האחרונה מבטלת את קודמתיה. ורבן אותם אומר, הם מתקיימים אחד בצד השני. עכשיו, התוספות ממשיכים, לפירושו קשה, מהי פריך אחר רב יצחק? רב יצחק אכל גבינה ואחרי זה בשר. לפי רבן אותם, מה הדין בגבינה ואחרי זה בשר? מותר, אז מה השאלה בכלל? תוציאים התוספות, ופה תראו שרבן אותם יצר מושג חדש. מה המושג החדש? צריך לומר לפירושו, זה לעניין נטילת ידיים, אין חילוק בין בשר תחילה לגבינה תחילה, ולגבי כינוח, דווקא יש. פה באים התוספות ואומרים, שימו לב, אגרא דיבר על כינוח ונטילת ידיים, והסיפור של רב אשי דיבר על נטילת ידיים, באים תוספות ומחדשים פה בשם רבן אותם, שזה מותר בלי כינוח, אבל מה זה חייב? אך צריך נטילת ידיים.
בלילה.
רק בלילה, ולא בעיה, מצוין. לפי תוספות יוצא ככה, שגבינה ואחרי זה בשר, צריך תבדוק את הידיים שלך. אם זה ביום, תסתכל עליהם, נקי, מה טוב. אם זה בלילה שקשה לבדוק, נטילת ידיים, אבל לא צריך כינוח הפה. לעומת זאת, בשר ואחרי זה גבינה, תעשה או זה או זה. או כינוח הפה או שיהיה, אבל פה תצטרך את שניהם. עכשיו זה מושג שלא ראינו אותו בכלל בדעה הראשונה בתוספות, שיש רעיון כזה שנפריד בין נטילת ידיים לבין לבין הכינוח. ורבן אותם עשה את זה בגלל שהסיפור של רבה שדיבר על נטילת ידיים. והוא רצה, רבן אותם מקפיד אורך כל הסוגיה, גם בקופי עמוד ב' ברב נחמן, אף פעם לא להגיד שהגמרא כתבה סדר וזה הסדר ההפוך. כלומר, אם כתוב גבינה ואחרי זה בשר ונטילת ידיים, אתה לוקח את המילים איך שהם. ועל כן ההגעה למושג הזה כשמחילת הרציונל זה לא מאוד קשה להסביר. אומר אותו כנראה חשב שהבעיית הידיים יותר חמורה מבעיית הפה, נכון? ומה ההסבר? ההסבר הוא פשוט, גבינה הוא, ההבדל בין גבינה לבשר אצלם זה עולה בבירור בדברי רב חסדא, הוא לא שבאמת יש הבדל בדין, זה הבדל במציאות שהגבינה היא רכה. אתם יודעים שהגבינה עכשיו זה בחדשות, יש מרד צרכנים על הקוטג', שמעתם על זה? בישיבה פה נותנים לך כאילו הררי קוטג' וכל המדינה רועשת שגבי הקוטג' עולה 8 שקלים. כן, יש עליית מחירים מטורפת של מוצרי החלב. אז, אבל ההבדל הוא במרקם, זה ההבדל. הגבינה, מה קורה לה? אתה בולע אותה והיא לא נשארת בפה. לעומת זאת, הבשר היות והוא מוצק, הוא משאיר, יש בו גם שמנונית, אז הוא משאיר טעם, הוא משאיר את הבשר בין השיניים, כל אחד מהראשונים וההסבר שלו. וכאן בעצם מה שרבן אותם הוא בא ואומר, ביחס לפה, על ידעתו הגבינה פשוט לא משאירה רושם, והבשר משאיר, לכן צריך כינוח. ומה שקורה לידיים, הגבינה, אם החלפתי לידיך עם גבינה, היא תישאר כמו הבשר, נכון? כאילו בן אדם שאוכל בידיים והוא התלכלך מגבינה. אני אולי לקק את האצבע שלה, האצבע מלוכלכת, נכון? ולכן, ביחס לידיים, למה שיבדל בין גבינה או בשר? כלומר, אם נחזור לחילוקים קודם, אם נדבר על הפה או על הידיים, ההבחנה בין בשר או גבינה תופס בפה, כי אתה בולע. יש לך מנגנון מנקה כאילו. רק שהבשר משאיר רושם, גבינה לא משאירה רושם, אבל בידיים, למה שיבדל ביניהם? כלומר, יש גם רציונל, זה לא רק שדברי רבן אותם, זה וואלה דיוקים בגמרא. כן? שברשותכם אני לא רוצה עכשיו לגעת במנהג העולם, בסדר, מה בפועל עושים בעוף, אבל כן בגדול, זו שיטת רבנו תם, מה אנחנו, האמת היא, חסר לי פה להשלים ברבנו תם את זה, רבנו תם אומר, כרגע בהמשך התוספות, שמה מנהג העולם בעוף הוא גבינה, בניגוד לדעה הזאת.
זה סיפור של מרקם, אופן המרקם שנדבק,
אז לכן לא
צריך את הדברים
האלה. כן, אתה יודע מה, אז נלך לסוף התוספות, כן? ורבנו תם מפרש תם הדעה גם בשביל דעוף, אינו נדבק בידיים ושיניים.
כמו
גבינה בעצם. וחניכיים. ובלשון אחרת, הטענה של רבנו תם היא שצריך את עוף להשוות לגבינה. אתם יודעים מה הצד השני של המטבע, שנשתדל למצוא את המקורות על זה, שאם יש לך גבינה עם מרקם, גבינה קשה, אז היא הופכת להיות כמו בשר. ובלשון אחרת, רבנו תם, בלימוד עוף, הוא לא למד אותו על רקע דרבנן. הוא אמר, כל הגזירות האלה לא תופסות בעוף. זה מה שנאמר פה, תראו. הדעה הקודמת כאילו למדה את עוף כולו על רקע מה?
על מה?
כי הוא דרבנן, אז לא גוזרים. אז כל המערך הזה לא תופס פה. רבנו תם הפך את הכל לשאלות של מציאות, של מרקם. ובעצם הרב אומר, לפי רבנו תם, העוף שווה גבינה בשרית. בסדר? סליחה, זה גבינה בשרית. הוא יש לו מרקם של גבינה, ולכן הוא אומר, מה נאמר על גבינה? אז הוא זו מה שיגע מרגע על עוף, ולכן על מה אגרא ויתר בעוף ואז גבינה? על קינוח ועל נטילה, כמו שבגבינה ואז בשר יש ויתור, נכון? זה בגדול השיטה של רבנו תם, אני חייב פשוט לעצור, שכדאי באותה נשימה אחת לראות גם את התוספות בקופי עמוד ב', ממש בקצרה, ובזה נחתום היום, שבוע הבא אנחנו צריך פשוט להמשיך לראשונים האחרים. וזה נוגע לשאלה שעל מה דיבר כל הסוגיה של רב נחמן, מה זה בין תבשיל לתבשיל, ומה זה בין תבשיל לגבינה. כן? אומר רבנו שמואל, רק את זה אני קורא. זה מה יראה בשניהם של בשר או שניהם של גבינה. אבל בין תבשיל של בשר לגבינה שלפניו חובה. ולגבינה של אחריו לא כאמר, זה אפילו בנטילת ידיים, אסור לאכול, הצעודה אחרת, כי דאמר לאל, אכל בשר, אסור לאכול גבינה. אומר הרשב"ם, שהוא בעצם הפירוש הראשון בתוספות, והוא לא יכול להסביר את דברי רב נחמן. כי מה רב נחמן אומר? בין תבשיל לגבינה. כנראה מדובר בתבשיל שהוא בשרי. אבל בין בשר לגבינה, מה שיטת הדעה הראשונה בתוספות? שכינוח לא, או נטילה לא עוזרים, עוזרים רק מי?
שיהיה.
רק שיהיה, אז איך תסביר את הגמרא, ולכן מה הוא עושה? הוא אומר, רבותיי, צריך לקרוא שכתוב בגמרא תבשיל וגבינה, והכוונה באמת גבינה, ואז תבשיל, ואז אופס, וזה. בעצם הוא מזהה את הנטילת ידיים של רב נחמן עם כינוח או נטילה. שמים לב? כלומר, הרגישות של רבנו תם, לפעמים אומרים כינוח ונטילה, לא נטילה, ובכלל זה לא תופס, אבל הדעה של הרשב"ם מתאימה לדעה הראשונה בתוספות. רבנו תם, אבל לשיטתו, שהיות ורבן אותם אמר שבשר ואז גבינה עוזר קינוח ונטילה, אז מה הוא יכול לעשות? הוא יכול לפרש את הגמרא, את רב נחמן, כמדבר על, כמו שכתוב, עוד פעם, רבן אותם נדבק, בשר ואז גבינה, כן? ועל רקע הזה הוא צריך רק לתת הסבר אחר למה זה בין תבשיל לתבשיל, וכאן הוא אומר דבר שאני מאוד מבין את הרציונל שלו, הוא לא נפסק בשולחן ערוך, אחד מהמחזור שלכם, הוא לא נמצא פה, הוא קשר לה לפני שבועיים, הוא בישל מרק עוף ביום שישי, והוא טעם אותו, והוא רוצה לדעת אם עכשיו, אופס, הוא צרי. אז רבן אדם אומר, בין תבשיל לתבשיל, הכוונה שאתה אוכל תבשיל שבישלו בו עוף, או בישלו בו גבינה, אבל אתה לא אוכל מהעוף עצמו, מהגבינה עצמה. כך הוא מפרש, ולפי דעת רבן אותם, מותר לאכול תבשיל של בשר, ואחרי זה תבשיל של גבינה. זה גם מאוד קל להסביר, מי שאוהב את הבשר בין שיניהם וכו', או את השמנונית, מאוד קל להסביר. זה מאוד הגיוני אפילו, כי לא נדבק לך שום בשר, אבל אדם אוכל מרק צח. בישלו בעוף, אבל מה הבעיה? כמו אם נחזור לרציונל של רבן אותם, שעוף, למה יש כולות בעוף? למה יש כולות בעוף לפי רבן אותם? כי הוא
מרקם.
נו, אז גם בשר עם מרקם, זה תבשיל, זה אותו צורת חשיבה. גם בשר עם מרקם שלא משאיר או אשר, שיהיה כמו גבינה, ופי דעת רבן אותם, אכן זה הדין, אני אומר לך, בשולחן ערוך נפסק נגד זה. אבל זה מה שכתוב לרבן אותם, וזה צורת הקיר, ואתם מה שראינו עד עכשיו, אני מסתכל, פשוט אני חייב לרוץ לילדים, בסדר? מה שראינו כאן זה שיש קריאה אחת של רבן אותם, שבעצם הוא מצד אחד, כל פעם שכתוב סדר מסוים, בשר, גבינה, גבינה, בשר, מה רבן אותם דורש? פרשנית. מה שכתוב. אם כתוב בשר ואז גבינה, אז זה בשר ואז גבינה. ואם כתוב גבינה ואז בשר, אז זה גבינה ואז בשר. אם כתוב נטילת ידיים, זה נטילת ידיים. אם כתוב קינוח ונטילה, זה קינוח ונטילה. אתה תיקח כל יחידה, תקרא אותה מה שכתוב. שנית, דורש רבן אותם ואומר, המהלך של קופי זה לא הסוף מבטל את ההתחלה, אלא אומר, הם מתקיימים בו, הם מתקיימים בו זמנית. אחד מדבר בתוך הסעודה, ואחד אומר שהסעודה תיגמר, גם יהיה לך מותר, ובגדול רבן אותם אומר, אתה חייב כל הזמן לבדוק מרקמים, זה מה שמניע את החילוקים בסוגיה. לא דורייתא, לא דרבנן, רק מרקמים. לכן הוא הצליח לייצר מרקם של גבינה שיהיה בשרי, שזה עוף. מרק או מרק בשר, גם זה משהו בשרי עם מרקם של גבינה. זה הקו המרכזי שמניע את רבן אותם, וכך הוא מגיע לשיטה הלכתית, שאפשר לאכול בשר ואז גבינה או בקינוח מטילה או בשהייה, לעומת זאת גבינה בלי בשר הוא מתיר בלי קינוח אבל הוא הכניס נטילת ידיים ואוף עוד נברר את זה, בסדר? זה שאתה קודם אותה, לעומת זאת התוספות, הדעה הראשונה שהיהודים מהתוספות בעמוד ב' שזה הרשב"ם, הוא קרא שהסוגיה הסוף מבטל את ההתחלה, הוא מנסה לפי זה אין לו שום יכולת אף פעם להתיר אחרי בשר גבינה אלא רק בשהייה, זה הדבר היחיד שיכול להתיר, ולכן שכתוב בגמרא גבינה ותבשיל ואז גבינה, הוא מה הוא חייב להגיד? תהפוך את זה, אין ברירה, זה לא יכול להיות. כשהוא קורא את פיקורן, את הסיפור של רבי יצחק בר משרשיא, מה הוא חייב להגיד? זה היה מה הוא חייב להגיד? באמת דיברו על גבינה ואז בשר, מאיזה סיבה? כי אחרת זה אין מה לעשות, והדיוק של הגמרא צריך להיות הפוך. למה היא יצאה הפוך? בגלל אוף, כי באוף זה על רקע דרבנן, אז באוף באמת אין שום הבדל, באוף גם אוף ואז גבינה מותר לגמרי, וככה זה יצא, אבל זה, לפי השיטה שלהם המצב הוא כאמור, אחרי בשר אין שום יותר חוץ משהייה, כלום, אין שום פטנט, כל הכינוח והנטילה נאמר בגבינה ואז בשר. זה אנחנו נעצור כאן, בסדר? בשבוע הבא בעזרת השם אנחנו נתקדם בראשונים, בסדר, אני אעשה למקד אתכם, תיאבון.